כפי שראינו פרשת חטא דוד ובת שבע ואוריה מתרחשת על רקע מערכה רחבה יותר. כן, יש מערכה שהתחילה בפרק י' א', פרק י', סליחה, מערכה שבה בני עמון יוצאים לקרב, ופעם אחר פעם, פעמיים בפרק י' מתבצעת מערכה, פרק י' א', שוב מערכה בין בני עמון לבין ישראל, שבשתי המערכות האלו ראינו שדוד לא משתתף. וגם מיד אחרי סיום פרשיית אחרי דוד ובת שבע בפרק י' ב' פסוק כ"ה, אחרי שיש איזו התפייסות, אני צריך לעסוק בה שבנו של דוד מבת שבע נקרא ידידיה, וילחם יואב ברמת בני עמון, פרק י' ב' פסוק כ"ו, וילכוד את עיר המלוכה. שוב יואב נלחם, פעם שלישית כבר נלחמה נגד בני עמון. וישלח יואב מלאכים אל דוד ויאמר, נלחמתי ברבה וגם לחתי את עיר המים, ואתה אסוף את יתר העם וחנה על העיר ולחדה, פן אל קוד אני את העיר ונקרא שמי עליה, ואסוף דוד את כל העם ואלך רבתה וילך מבה וילכדה, ויקח את עטרת מלכה מעל ראשו ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה, ותהיה לראש דוד ושלל העיר הוציא הרבה מאוד, ואת העם אשר בא הוציא וישם במגירה מחריצי הברזל ומגזרות הברזל, והעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל ערי בני עמון, וישב דוד וכל העם ירושלים. כן, יואב מתקדם מאוד בכיבוש. ייתכן שעיר המים זאת הייתה עיר משנה פרברים, או מתחם ששולט על המים של העיר, ובעצם שאתה שולט על המים עוד רגע העיר תיפול בידך. ואז דוד באמת מצטרף, ואחרי שדוד לוחד את בני עמון, ויקח את עטרת מלכה מעל ראשו ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה, ותהיה לראש דוד. בפשט הפסוק דוד לוקח את העטרת, את הכתר של בני עמון, כתר כבד מאוד, כיכר זהב, זה משקל אדיר, ובתוכו אבן יקרה. ודוד, שזה היה מאוד חסר לו בחיים הכתר הזה, הוא רואה לנכון לקחת את הכתר ולשים אותה על ראשו, מאוד מאוד חשוב. וילקוט מהמלואז מביא מדרש שהזכרנו אותו, שמכאן ואילך כל מלכי בית דוד הלכו עם הכתר הזה על הראש, עם האתרת הזאת, האתרת מלכם. חז"ל אומרים, רד"ק מביא כאן רש"י, גמרא בעבודה זרה, דף נ"ד, עטרת מלכם אפשר לקרוא בקרי מלכם המלך, אבל אפשר לקרוא עטרת מלקום. מלקום מזכיר את המילה מולך. מלקום היה העבודה זרה של עמון. רש"י אומר, עטרת מלקום אצלנו, תועבד בני עמון מלכם שמו, לשון מולך. גם הרד"ק פה אומר, מלקום שיקוץ בני עמון, הוא המולך, הוא מלקום אחד. אנחנו רואים את התופעה הזאת שמלקום הוא תועבת בני עמון, זה היה שם מלקום או מולך, צורות שונות. לדוגמה אפשר לראות במלכים א' פרק י' פסוק ה', כתוב, וילך שלמה אחרי השתורת אלוהי צידונים ואחרי מלקום שיקוץ עמונים. אז מלקום נקרא שיקוץ עמונים. גם בדברי הימים אומר רש"י פרק כ"ג פסוק י' רש"י אומר, זה הימים כן. הוא מביא את הסיפור הזה, אפשר לראות בדברי הימים ב' פרק כ"ג פסוק י"א, סיפור שהוא לא מענייננו, סיפור שמאות שנים קדימה. שם מסופר על המלך יואש, שהיה תינוק קטן בשעה שבית המלוכה הושמד, והוא הוחבא בבית המקדש, ואחר כך כשהוא היה ילד קצת יותר גדול, אז הכהן הגדול עשה מהפכה והמליך אותו למלך. ואז כתוב בפסוק י' ד' יוציאו את בן המלך ויתנו לו את הנזר ואת העדות וימליכו אותו. ואת איך ממליכים מלך מבית דוד? שמים לו נזר ועדות. עדות, אנחנו יודעים שזה ספר תורה. מה זה נזר? אומר רש"י בדברי הימים, היא העטרה שלקח דוד מרבת בני עמון. יתיב ויקח דוד עטרת מלקום ותהיה על ראש דוד. משם והלאה היו מלכי יהודה מניחים אותה הנזר על ראשם. רש"י בדברי הימים. אותו רש"י שאצלנו אומר שזה תועבת בני עמון, שזה משהו של עבודה זרה. זאת אומרת, המלך דוד שם על ראשו עבודה זרה שנקראת מלקום, שזה גם כתר של מלך שהוא גם עבודה זרה, והוא רואה לנכון לשים על ראשו. ולדורות, מאות שנים אחרי דוד, שרוצים להמליך מלך מבית דוד, שמים, לוקחים לו ספר תורה ואת הכתר הזה על ראש. טוב, הגמרא בעבודה זרה דנה איך אפשר להשתמש בעבודה זרה, מדברים שמישהו ביטל את העבודה הזאת, אבל מה זה? לקחת את הכתר של מלך בני עמון, ניחא, נגיד, יש לך איזו אובססיה לכתרים, טוב, אתה מאוד רוצה את הכתר של מלך בני עמון, הוא מאוד תצחן מלך ומאוד יפה. אבל זה עבודה זרה. מה יש בעבודה זרה הזאת שאנחנו צריכים לקחת אותה, לשים אותה על הראש שלנו, ולהגיד שזה מה שמגדיר מלך מבית דוד, לדורות עולם? אנחנו רואים דבר מעניין מאוד, בבני עמון העבודה זרה זה הכתר של המלך. מאוד מאוד מעניין. בכלל אנחנו יודעים שיש את העבודה זרה, שזה עניין אחד, והכתר של המלך זה עוד עניין. עבודה זרה זה עבודה זרה, והמלך זה המלך. עבודה זרה זה אל, אל המים, אל האש, כל מיני אלים היו. ואנחנו רואים פה תופעה לא כל כך שגרתית, שבה המלכות היא העבודה זרה. הכתר של המלכות זאת העבודה זרה בעצמה. איפה זה מופיע? זה מופיע בבני עמון. בני עמון לא רק נקראים, נקראים בני עמון. בדרך כלל נקראים, יש מואבים, מצרים, פלישתים. ופה יש לשון שחוזרת על עצמה כל הזמן, בני עמון, לשון מיוחדת, בני עמון. כמו שהבת לוט קראה לבן שלה, בן עמי. זה השם של הבן עמי. מה זאת בני עמון? בעין היה שבת ב' עמוד 56-57. מסביר הרב קוק שבני עמון נקראו על שם בן עמי, כלומר רגש העם היה בהם חזק ואמיץ. הנושא של העם, הנושא של הרגש הלאומי, היה בקנה מידה אחר לגמרי מאצל אומות העולם האחר. הערצה ללאומיות, הערצה לעם, אין, העם זה מעל הכל. העם זה קודש קודשים, הכל הכל בטל מול העם. הייתה הערצה יוצאת מגדר הרגל. בכל עם יש הערצה לאומית. בכל עם בסוף יש גם את כל אחד יש לו את החשבון הפרטי שלו, יש לו את העניין האישי, את הרצונות האישיים, חשבונות, מה טוב לו, מה לא טוב לו, מה כדאי לו. כל אחד יש לו חשבונות, וכל אחד מחלקל את יחסיו עם העם. אצל בני עמון הייתה איזו הערצה מאוד קיצונית, מאוד טוטלית, העם, העם מעל הכל. כל כך הרגש הזה היה אמיץ, שנוצר זיהוי בין המלוכה כמייצגת את האומה לבין העבודה זרה. עשו מהמלוכה האלוהים. המלכות זה האלוהים שלנו, זה האלילות שלנו, זה הדבר הכי קדוש בעולם, העם.
המלכות ועממות העם, היסוד העמי בחוב הארץ. זה דבר מדהים, זה בכוח מאוד מיוחד באומות העולם, שאומר שאלוקים ועם זה אותו דבר. אלוקים והעם זה בדיוק אותו דבר, התוכן האלוקי והתוכן הלאומי אחד הוא. תשמע, זה נשמע ממש עם ישראל? זה עבודה זרה, זה שיא התואבה, זה שחיתות נוראית. אבל הגדרה הזאת שאתה מתאר אותה, זאת ההגדרה הישראלית הכי הכי עליונה. אצלנו בישראל, להבדיל מכל העמים, באמת התוכן הלאומי והתוכן האלוקי הוא אחד. קודש הבריחו בישראל חד, ואי אפשר להפריד. כן, בכל העמים יש העם והתוכן האלוקי, כמו שבאורות יש את הידיעה הלאומית, הידיעה האלוקית. בישראל זה אחד. דוד עומד מול אומה שנקראת בני עמון, אומה מושחתת, אומה של רשע, אומה רעה, אומה שתכף נדבר על הרוע שלה, על עבודה זרה שלה, ורואה שם בשיא השחיתות של עבודה זרה נקודה מאוד מעניינת, זיהוי בין המלכות, בין העם לבין האלוקות. זה בדיוק מה שהוא מנסה לה... זאת המדרגה הגבוהה ביותר, זה מהות מלכות ודוד. המהות של מלכות בדוד זה להגיד מי אני, מי זה, מה זה המלכות. כל ענייניו של המלכות זה גילוי שם השם. כל המלך, כל המהות של המלך זה שהוא שהוא גילוי של הקודש. איך מחדירים, איך לוקחים מהם, מהעמונים האלו, את העוצמה הזאת, יש איזה המון עוצמה, להגיד שהעם זה אלוקים. יש פה איזה עוצמה, זה נותן אנרגיות, זה נותן כוחות, זה יוצר התפתלות של הפרטים של הפי העם. זה יוצר הבנה, זה יוצר מדרגה אחרת של יחס אל האומה. איך אני מכניס את היסוד הזה לתוכנו, לתוך עם ישראל? הוא לא רק רוצה להילחם נגד הגויים, דוד. כמו שראינו בפרקים קודמים, הוא רוצה לקחת מאומות העולם את מה שצריך לקחת ולהשתמש בזה בקדושה, ויש פה משהו מאוד מאוד עליון. עד כדי כך שכשדוד כובש, כמו בפרק שלנו, את בני עמון, הוא לוקח את הכתר של המלך, שזה העבודה זרה, ושם על ראשו כדי לומר, זאת בדיוק, זה האמירה הישראלית שלנו, זה מה שאנחנו רוצים לומר, כמובן בקדושה, שהתוכן האלוקי והתוכן הלאומי אצלנו אחד, רק שלא שאנחנו עושים מהלאומיות עבודה זרה, חס ושלום, אלא שעם ישראל הוא עם כל כך קדוש, והמלכות הישראלית דבר כל כך קדוש, כל כך עליון, שהיא כולה גילוי שם השם, והיא מלאה ענווה. זה לא גאווה שהלאומיות עושה מעצמה עבודה זרה, זה ענווה כל כך גדולה. הלאומיות כל כך מתבטלת כלפי התוכן האלוקי, שאפשר לומר שהתוכן האלוקי והתוכן הלאומי אחד, זה בדיוק הפוך, זה שיא הגאווה וזה שיא הענווה. אבל המשפט הסופי הוא אותו משפט. זיהוי מוחלט בין המלכות, בין מלכות האומה, מלכות ישראל לבין מלכות שמיים. זה כהנו של דוד, כבר שעסקנו בזה לא פעם. דוד צריך להכניס משהו לתוכנו. ותהי על ראש דוד, הרב מצטט פה את הפסוק, ותהי על ראש דוד. לוקח משהו לבני עמון. בני עמון, דווקא בגלל הגאווה הנוראית שלהם, הגאווה הלאומית שיוצאת מגדרה, של המלכות אצלנו זה אלוקים, יצרו הערצה כל כך גבוהה למלך, שהמלכות התאפיינה במין שרירות לב, במין עמדה מאוד מאוד שחצנית שהכל מותר. המלך הוא אלוהים, המלך הוא המולך, מלך, מולך, הכל אותו דבר, המלך הוא הכל. בספר שמואל א', פרק
פרק י' א', שבני עמון מתגרים, היה נחש עמוני, ויחן הלבש גילת, אז הוא לא כמו עם רגיל. עם רגיל, הולכים להילחם. טוב, בואו נראה מה אנחנו משיגים, יש אינטרסים בסוף. אצל עמונים לא. הנושא הוא איזה מין לבזות את העם השני. למה צריך לבזות את העם השני? בנקור לכם כל עין ימין ושמתי על חרפה לכל ישראל. יש כזאת הערצה, כזאת אליליות, כזאת אלוקיות עיוורת במלך, במלכות, שהיא נבנית מאיזה מין ביזוי של אחרים. המלך צריך להיות מלא גאווה. המלך האמוני צריך להיות מלא אכזריות, מלא שרירות לב. זה מה שעושה אותו אל אלוקים. הוא כל יכול, אין לו מעצורים. הוא דורך על אחרים, הוא מבזה אותם, משפיל אותם. אבל זה בדיוק מה שפתאום יוצר בישראל רצון למלכות. הוא מצליח בהצגת המלכות כאלוקות, בתומעה הזאת, הוא פתאום מדליק בישראל את המצוות הזה של הרצון למלך. למה? כי באמת הרצון בישראל למלכות זה קשור לרצון לאלוקות. הרצון שלנו למלך זה מצד שבאמת מלכות ישראל זה מלכות השם. כמו ששמואל בעצמו מפרש, אתם ראיתם את נחש בני עמון בעליכם, אז פתאום התעוררתם למלך. זה מה שהדליק לכם את זה. בפרק י"ב, פסוק י"ב, ותראו כי נחש מלך עמון בעליכם, ותאמרו כי מלך ימלוך עלינו. אבל צריך להבין, אומר שמואל, סוגיית המלכות, זה נכון שהיא עוררה, אבל אוי ואבוי אם נחש בני עמון הוא המודל שלנו. כי אתם רוצים לעשות מהמלך אלוקים או שמהאלוקים מלך? אם אתם רוצים להקים מלכות בישראל שכל עניינה תהיה מלכות שהיא אומרת גיבונו של עולם הוא המלך, ולכן יש הערצה אדירה למלך, כולנו עבדים למלך. למה? כי הוא מייצג את מלכות שמיים, מעולה. אבל שימו לב, אומר שמואל, זה חבל דק. אם נחש בני עמון הוא זה שמדליק בכם את המלכות, אני מאוד חושש. השם אלוקיכם מלככם, אתם תעשו מהמלך אלוקים? אני מזהיר אתכם. משפט המלך, משפט מלך תקיף מאוד. מה המלך הזה עלול לעלות? מלך שהוא נחש, אתם יודעים מה הוא יכול לעשות לכם? בוודאי אתם תהיו עבדים שלו. בוודאי שאתם תהיו עבדים שלו. אתם יודעים מה הוא יעשה לכם? מלך כזה, שהוא בני עמון, הוא מספר להם איזה מלך הוא, איזה מין מלך הוא. הוא ייקח לכם את הכל, לא ישאיר לכם שום דבר. ככה הוא כותב בפרק ח', כן? זה משפט המלך. את בניכם ייקח ושם במרכבתו. את בניכם ייקח ושם במרכבתו. הדבר הראשון ששמואל אומר בפרק ח' פוסק י"א, תדעו לכם, דבר ראשון שמלך כזה יעשה, ייקח לכם את הבנים. איך קראו לעבודה זרה של לקחת את הבנים? קראו לה מולך. הוא ייקח לכם את הילדים. הוא יבטל לכם את התא המשפחתי. לא תהיו לכם משפחות. את בנותיכם הוא ייקח לרקחות את הבחות. לא יהיה לכם תא משפחתי. אתם מוכנים לזה? זה המשמעות של בני עמון. המשמעות של התפיסה ההמונית זה שאין, המלך לוקח, נכנס לתוך התא המשפחתי, מפרק אותו. לוקח את הבנים, לוקח את הילדים, לוקח הכל. הכל שלו. הכל מותר למלך, הוא אלוקים. איפה חבל דק? וכשדוד רוצה להעמיד את מלכות ישראל על סי גובהה, הוא רואה נגד עיניו את נחש העמוני שהסית פעם את תאוות המלכות, וצריך להיזהר שזה מצית את הקודש שבישראל. את ההבנה העמוקה שהשם מלכנו, אלא שהמלך בשר ודם שלנו הוא באמת גילוי שם השם, הוא גילוי המלך. ופתאום עכשיו, בספר שמואל ב', אחרי שמלכות בית דוד התבססה כל כך יפה, פתאום דוד נפגש מחדש עם הכוח הזה. דוד מתנהג יפה עם מלך בני עמון, הולך לו מנחמים, פרק י', ופתאום צץ הנחש הזה מחדש. מלך בני עמון מגלח את חצי זקנם של עבדי דוד וחותך את הבגדים שלהם, מזכיר לנו את לנקור עין ימין, זה רק עין אחת, זה חצי, זה מבזה. גם פה חצי זקנם, ביזוי כזה, זה גאווה, זה יוהרה כזאת, שחיתות של מלך. מה רצית להרוויח בזה? דאגת לזה אינטרס מלכותי? קידמת את המדינה שלך בכמה מטרים? דוד יודע שמטרת המלחמות שלו נגד האויבים זה לא סתם להילחם, אלא כל מלחמה נגד האויבים באה כדי שאנחנו נוציא משם יקר מזולל. נוציא משם מה שצריך להוציא. את החלק הטוב שתמון שם בתוך גלי הטומאה. אנחנו צריכים לקחת את המלכות האמונית. לא להרוס את המלכות העמונית, אלא לקחת אותה. זה לא פשוט בכלל. איך לוקחים את המלכות העמונית? לטובה. מלכות העמונית זה אומר שהמלך הוא אלוקים. שהמלך הוא כל יכול. הכל מותר לו. שהפרטיות של כולם בטלה לגביו. שאין כמו המלכות. שכל הפרטיות של כולם נמסה לעומת המלכות. אצלהם זה בתומעה. כי זה גאווה ועבודה זרה. אבל אצלנו זה בגלל שהמלך הוא הופעת שם השם. בגלל שהמלך הוא מלכות שמיים המתגלה בעולם הזה, אז באמת הכל בטל אליו. אין, הכל מולעם באמת. הכל, אין פרטיות. מלך פורץ לו גדר. אומרת הגמרא, דוד בא מפרץ. מזרע פרץ. למה? פרץ זה לפרוץ. לפרוץ את הגדרות. מה זה גדר? גדר זה פשוט היחיד. יש לי גדר שלי, יש לי את השטח שלי. מלך פורץ גדר, אין רשות יחיד. אין דבר כזה פרטיות, אין רשות יחיד. המלך, הכל שייך למלך, הכל מותר למלך. אבל למה? כי הוא גילוי של שם השם. לא בגלל העבודה הזו, לא בגלל הגאווה, בגלל שהוא כל כך ענב, שהוא כל כך שפל, שהוא כל כך בטל למלכות שמיים, ולכן הכל מותר לו, כי זה מלכות שמיים ממש. צריך לבנות בישראל, אומר דוד, עוד את הקומה הזאת, שכל כך יהיה ברור שהמלך זה הופעת מלכות שמיים, עד כדי כך שזה נראה כך שהמלך הזה הוא ממש כמו מלך בני עמון. הכל מותר לו. המטרה של דוד זה להגיע למצב שיכול לקחת את הכתר של בני עמון ולשים על הראש, זה עבודה זרה, כן, אבל לקחת את זה בקדושה. איך עושים את זה? צריך להתחפש למלך בני עמון. צריך להתחפש למלך בני עמון, להיות מלך שהכל מותר לו, שמפרק את הפרטיות של כולם. אבל הכל קדוש עליון. הכל מאוד מאוד קדוש. כי הכל זה בצד גילוי שהמלך הזה הוא על הופעת שם השם. עד היום דוד היה כולו רץ ובא לפני העם. מעוזר לעם, נלחם בשביל עם, נלחם את מלחמותיהם. הם אומרים לו, אנחנו כל כך אוהבים אותך, כי תמיד אתה היית יוצא ואהבה, תמיד עזרת, דאגת לכולם. מי לא אוהב את דוד? מושיעם של ישראל. מציל אותנו, דואג לנו, מעולה. עוד קומה. מה יהיה, האם אתם מוכנים גם לוותר על הפרטיות שלכם למען המלך? האם אתם מבינים שהמלך זה גילוי שם השם? הרי דוד הופיע בענבה, הוא רקד עם השפחות, הוא כזה ענב. מי לא יאהב אותו? אני צריך להבין מה זה הענבה הזאת. הענבה שכלפי צריכה להיות כזאת, שאנחנו כל כך מתבטלים לדוד, כי הוא גילוי שם השם, הכל מותר לו. אין פרטיות, אין, אתה משפחתי נמס. הרקע לסוגיה, אחרי דוד ובת שבע, אומרת הגמרא בשבת, כל היוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות כותב לשתו. זה התשתית של הסוגיה. משם הגמרא מתחילה. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, כי הבסיס לסוגיה זה להבין, שיוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות כותב למלחמת בית דוד. דוד הרים פה רב חדש. לצאת למלחמה, כלומר, להשתייך למשימות, מלחמת בית דוד, בית דוד, להשתייך למשימות המלכותיות, זה לוותר על התא המשפחתי. זה יכול להיות צי התומה, בני המון, וזה יכול להיות צי הקודש. אצלנו זה צי הקודש. אין הצלחת פרט, אין חשבונות אישיים, שום משפחה, שום כלום. האומה. זה דורש מהלך עליון, כותב הרב, מהלך של עבודת קודש של העם כולו. זה כלל מאוד קדוש, ואין צורך להשתמש בחשבונות של הפרטים. ניתוק חיי המשפחה הפרטית בשביל העניין הכללי הלאומי, הכל זה בשביל לברר מה זה מלכות ישראל, שזה מלכות שמיים. אומר הרמב״ם, מלכות מלאכים, כשאדם יוצא למלחמה, לא יחשוב אשתו ובניו. למה? כי ידע שעל שם השם, על קידוש השם הוא נלחם. כי אני לא נלחם, מה זה לי לכם בשביל המלך? הוא המלך, מלכות מלאכים לא פתאים, כן, אבל המלך הזה זה מלכות שמיים. זו אותה תשתית של הסוגיה, אבל זה לא מספיק, אומר דבר. טוב, כולם כותבים גט חיסות, בסדר, כותבים גט חיסות, יודעים, עוד מעט חוזרים, המלחמה, הכל בסדר. זה צריך להבין את זה עד לסוף. מה זה להיות באמת לוותר על התא המשפחתי? המלך, כולם עבדים שלו, כי הוא כל כך הופעת שם השמיים, כולם עבדים שלו, שהוא לא יוצא לקרב אפילו. והוא אפילו ישן כל היום, ואוכל. והוא מסתובב בערב על גג בית המלך. מי מסתובב על גג בית המלך? איזה מלך שחצן כזה מסתובב על הגג, מסתכל מלמעלה. איזה ציור רודני כזה של דוד. הוא נכנס, מתחפף פה, הוא נכנס בכל האישיות שלו לציור הרודני שלו כדי להמחיש מה זה אומר. מה זה צריכה להיות הערצה למלכות? לא אישית, מה פתאום דוד אישית צריכה הערצה? הוא נבזע, הוא רוקד עם השפחות שם בהכנסת ספר תורה. אבל המלכות בישראל, זה הכל מותר לה. כי זה כוח אלוקי. נכון, הוא ייקח אתכם לעבדים, ואת הבנים שלכם, את הנשים שלכם, הכל הוא ייקח לעבדים. נכון, כי זה הכל בקודש. הוא רוצה להמחיש עד תום מה זה גט כריתות, כותב לאשתו. זה לא אפיקטיבי, זה לא כאילו, זה על אמת. זה על אמת ממש. הוא מחפש, הוא מוצא אישה רוחצת מעל הגג, היא נכון, הנה, יש אחת, מעולה, היא תאורה, אני יודע שהיא תאורה, כל אישה אחרת ספק, אני לא יודע אם היא תאורה או לא תאורה, ברוך השם, מצאת אישה שאני יודע שהיא תאורה, ראיתי, הלכה למקווה, מצוין, אני לא עובר על איסור אשת איש, אני לא עובר על איסור נידה, כולם עמומים, דוד לוקח, תבין מה זה דוד לוקח, על אמת אני לוקח, אני לא עובר על שום איסור, אבל אני מתנהג בצורה רודנית. הכל מותר למלך. אין בית, הבית מת. האישה מותרת. הוא לא עבר על איסור. היא טבלה. התורה, התנך מדגיש, היא מתקדשת מתומתה. זה מה שהוא ראה, אישה רוחצת. שאין איסור, הוא לא עובר על איסור, אבל זה נורא נכון, זה בדיוק מה, זה צריך העם צריך את זה, זה ההפך, זה ירומם את העם להבין מה זאת אומרת לתת למלכי בית דוד, מה זה אומר לקבל מלכות שמיים, מה זה מלכות בישראל. אנחנו נלחמים נגד בני המון. אם אנחנו לא נעמיד את המלך ברמה כזאת שהכל מותר לו, לא ננצח את בני המון. לנצח את בני המון, להגיע למצב שאתה יכול לקחת להם את הכתר ולשים על הראש, זה רק אם אנחנו נגיע לאיפה שהם בקדושה. אנחנו נמצא פה ממלחמה. השיטה של דוד להילחם בבני המון זה לא לצאת לקרב. דוד לא נלחם רק במלחמה, הוא נלחם נגד בני המון. הוא נלחם בעיר הבירה. יואב נמצא בשדה. אבל דוד עושה מלחמה פה. המלחמה שלו בבני המון זה להיות מלך המון בקדושה. זה מה שינצח אותה. מגיע אוריה, הוא חייב מיטה. למה חייב מיטה? תהיה סלחן, איזה רודן אתה. אז אמרת לו, והוא לא עשה מה שאמרת, והוא דיבר קצת בחוצפה, הוא יאמר, ודוד, הוא
אתה כזה ענב שבענבים. אתה כששאול רדף אחריך אמרת שאתה כלב מת ופרעוש ומחלת על כבודך ומקודם הבאת את מסיבושת ואתה כזה איש נדיב. מה פתאום אתה מספיד כזה על אוריה? עכשיו אנחנו באים לבנות את התודעה הזאת של מה זה מלך בני אמון בקדושה. אגב, בכבוד המלכות, בקצה הציפורן, ספק ספקה שבגלל המלכות, מוות מיידי. אין דבר כזה מול... ככה ננצח את... אחרת לא ננצח את ההמונים. אבל יש טעות אחת, אומר הזוהר הקדוש. טעות אחת, אומרת הגמרא גם בשבת. יש הסכמה בין הגמרא לבשבת לבין הזוהר, שרק טעות אחת היה דוד. אותו הרגת בחרב בני אמון. זאת הטעות. כל הטעות הייתה שלא הרגת אותו בידיים שלך. אם דוד היה הורג את אוריה החיתי בחרבו שלו, בחרב המלכות, זה היה מושלם. אבל חרב בני אמון, זאת אומרת שהם, אתה צריך אותם? למה אתה צריך אותם? למה אתה צריך פתאום את כוח הטומאה? אתה צריך פתאום את כוח הטומאה הזה בשביל לבנות את המלכות שלך? אתה לא מבין את המלכות שלך מצד עצמה. אם באמת מלכות השם ומלכות דוד אחד הם, אז תהרוג אותו בשם שמיים. היה לו לדונו בסנהדרין, אומרת הגמרא. אמר רב, כי מעין בדוד לא משכחת בבר מאוריה החיתי, כי כתוב רק בדבר אוריה החיתי. פסוק בספר מלכים, פרק ט"ו. עד רבה, זה שאוריה אומר אדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה, הוא קורא אדוני יואב, זה היה הזדמנות פז, כי הוא לא מבין מה זה מלכות ישראל. הורגת אוריה הייתה יכולה עד רבה לברר לאומה, שימו לב, יש פה אדם שלא הבין מה זה מלכות ישראל, הוא חושב שעיקר המלוכה זה הפונקציה הצבאית, ודוד זה רק איזה קישוט רוחני מלמעלה. הוא לא מבין בכלל מה זה מלכות ישראל, מה זה מלכות דוד. שהממלכה העצמית היא נחלתו ועולמתו על פי עצת השם העליונה עד עד. שכולם עבדי המלך, היה צריך להגיד כולם עבדיו של המלך. הוא אומר אדוני יואב, הוא אחד שהוא לא עבד של המלך. היה צריך לברר כולם עבדי המלך. טעות אחת. כמו שאומר נתן הנביא בפסוק, פרק י"ד פסוק ט', את אוריה החיתי הקית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאישה ואותו הקית בחרב, הורגת בחרב בני המון, שזה מיותר, אלא שזה הבעיה. למה הרגת אותו בחרב בני המון? נתת כוח להמונים, אומר הזוהר. נתת כוח להמונים, זאת אומרת אמרת שאין אפשרות להופיע בישראל את הוודאות, את הטוטליות של המלכות. צריך את ההמונים בשביל זה. צריך ללכת לבית ספר של ההמונים. רק ההמונים יודעים לעשות את העבודה הזאת עד הסוף. נתת להם כוח למלקום למלך בני המון, לעבודה הזרה של המון. כן. אז הוא רצה שלא ירננו על הבן שהוא ממזר. הוא רצה להציל את הילד הזה מרנינות וממזרות. שהוא לא ממזר באמת. אז הוא רוצה בהתחלה להציל את הילד שלא יגידו עליו ממזר. שימה, למה שיסתבך הילד הזה? רצה להציל אותו. את מה? כן, אבל אומר, נכון, אבל אומר, האנשים אולי עלולים להתבלבל עם הילד הזה, שיש לו בעיות, שלא יהיה בעיות עם הילד, לא ידעו, הילד הזה אף אחד לא ידע. אבל הוא בינו לבין עצמו, או שאני לא יודע אם בינו לבין עם, בינו לבין עצמו, הגיע למצב של רודנות טוטלית. כן, נכון. פירוק הפרטיות, מלחמת דוד יוצא להגיד, עד הסוף! זה לא שדוד מסע פטנט הלכתי, וואי איזה מזל, בדיוק גט כרטוט כותב לאשתו, מזל שאמרנו את זה, עכשיו הוא רואה את בת שבע מותרת, היא לא, הוא לקח את בת שבע בגלל הגט כרטוט, רצה לממש אותו בפועל, שזה לא מילים, זה לא דיבורים, זה רציני, גט כרטוט כותב לאשתו, היא לא אשתי, זה אמיתי, זה רציני. הראיה שריבונו שלם הסכים איתו על זה, ריבונו שלם לא אמר לו לגרש את בת שבע. לא רק שהוא לא אמר לו לגרש את בת שבע, הוא אמר לו שמבת שבע יבוא הנסיך, מבת שבע יבוא המלך, משם תקום המלכות בישראל, בוודאי. וגם הבן של הנסיך הזה שלמה,
אמא שלו, מכל האלף נשים, תהיה דווקא נעמה המונית. דווקא נעמה המונית, מכל האלף נשים, תזכה להיות האמא שהבן שלה הוא רחבעם, הממשיך של שלמה המלך. דווקא המונים זוכים להיות על הכתר שלנו. בוודאי. זה צריך להבין, מלכות שמיים, מלכות ישראל אחד. מה זה מלכות שלמה? מלכות שלמה, כותב הרב, על פי הזוהר, זה שלא היה אפשר להבחין במלכות השם למלכות ישראל בכלל. זה מלכות שלמה. קיימה סיירה בהשלמותה. בדרך כלל יש הבחנה בין השמש לירח. שמש זה שמש, ירח זה ירח. במצב אופטימלי, לא מבינים, הירח מאיר כל כך גדול שלא ברור מי זה השמש ומי זה הירח, לא ברור מי זה מה. תקן על מלכות שמיים, תקן על מלכות ישראל, לא ברור מי פה השם, לא יודעים מי זה השם ומי זה המלך. כתוב המלך שלמה בשיר השירים, חזר אומרים, כל מקום כתוב המלך שלמה בשיר השירים, זה הקדוש ברוך הוא. שלמה זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה שלמה. בשיר השירים יש חידוש עצום, סליחה, שעם ישראל נקרא האמא של הקדוש ברוך הוא. מה זה? אמו? דברים, משהו מאוד מאוד עליון. זה מתברר דווקא כאן. מבת שבע זה התברר. מהאישה הזאת, שהיא נלקחה על מזבח ביטול הפרטיות בפני קדושת הכלליות, בפני קדושת המלכות ישראל שהיא כולה קודש, משם יכול להתברר הקומה הזאת. דווקא משם. רק טעות אחת היית. למה רק טעות? בחיר בני אמון. למה עשית את זה בצורה מבוזה? מדוע בזית? זה צורה מבוזה. לשלוח אותו ככה בהקיפין, כאילו מישהו אחר עושה לך את העבודה. הלא יפה. זה ביזוי. מלך לא עושה ככה. מלך שהוא יודע שהוא מלכות שמיים, הוא לא עושה ככה מאחורי הקלעים. זה דברים בסודרי, ברורים. היה לך לאוגו. בסנהדרין, כך אומרת הגמרא. את אוריה החיתי גדרש, שאל לך לדונו בסנהדרין ולא דנת. זאת הבעיה. והזוהר מקצין שהחרבות של בני עמון הייתה עליהם צורת עבודה זרה, סמל של נחש. הכנסת תומעה, אפשר להוסיף עוד דבר אחד, אני מקווה שזה לא יקע ששובר את גב הגמל, אבל רק בשביל איזה מעניין, לא מעניין. ילקוט מעם לועז על ספר שמואל א' כותב, פרק י' ז' כותב דבר מאוד מעניין. בספר שמואל א' פרק י' ז', זה אפשר לומר הקרב, דוד וגוליאת, והנה עכשיו ברור שדוד יהיה המלך. כן, הכרזת המלכות, מי זה דוד המלך, זה מלחמת גוליאת. הוא בא, אין פרטיות. הוא שם בצד הכל, והוא הולך להילחם. הולך להילחם, להציל את ישראל. אגב, בסוף הפרק, כתוב שכולם רואים שהוא הצליח, ושואלים בין מי זה האלם, הוא לוקח את ראש הפלישתי וכולי, אז חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין, שהיה איזה כתר מיוחד שרק על ראשו של שאול הצליח לעלות, ופתאום גם דוד הצליח לקחת אותו. התברר שדוד בעצם יש לו את הכישרון המלכותי. תוך כדי הקרב דוד מנצח את גוליית באבנים. יפה. דוד לא מסתפק בכך, וכתוב וירוץ דוד ויעמוד אל הפלישתי. פרק י' פסוק נון א', ויעמוד אל הפלישתי ויקח את חרבו וישלפה מתארה וימוטטהו ויחרות בה את ראשו. ודוד קורט את הראש, זה מאוד מאוד חשוב לדוד לחרות את הראש. דוד לוקח את ראש הפלישתי, מביא את זה לירושלים. כך נאמר פסוק נ"ד. זאת אומרת שהראש של גוליית הפלישתי זה מה שסולל את דרכו של דוד לירושלים. זה עכשיו הוא קנה את מלכותו בקריטת ראשו של גוליית. מאוד חשוב לקרות לו את הראש. פסוק נ"א הוא קשה. כתוב וירוץ דוד ויעמוד אל הפלישתי ויקח את חרבו. מה זה ויעמוד אל הפלישתי? וירוץ דוד ויקח את חרבו של את חרב גוליית וימוטטהו. אבל לא רואה, כתוב וישלפה מתערה. סדר הדברים לא הגיוני. כתוב ויקח את חרבו וישלפה מתערה. מה עושים קודם? קודם שולפים מהאתר, אחר כך לוקחים. יש פה כמה ביטויים שמבטאים התמהמהות. משהו לוקח פה זמן, משהו לא רץ. הוא התחיל לרוץ, והיינו מצפים, וירץ דוד ויקח את חרב גוליית וימוטטהו. דוד רץ, זה משהו נעצר, משהו נתקע שם. הוא צריך לעמוד אל הפלישתי, הוא רוצה לקחת את החרב, הוא צריך לשלוף אותה מהאתר. בוודאי, כל פעם שדוד נלחם הוא שלף חרב מתער. אז כל פעם בתנך שכתוב שמישהו שלף חרב, הרג בחרב, אז כתוב שלף מתער. ושמה צריך להגיד? זה בשלוף מתערו. ברור, ברור שחרב מוצאים מהאתר. הלקוט שימיוני אומר, הלקוט מעם לא הזנדים מדרש, שדוד לא הצליח לשלוף את החרב. החרב של גוליאת הייתה בתוך איזה מין נדן מיוחד, מתוחכם, זה מין נדן כזה שאי אפשר לשלוף אותו בקלות. רק גוליאת לכאורה ידע איך שולפים את החרב. לכאורה, רק גוליאת ידע. אבל היה עוד מישהו שידע. בפסוק א' כתוב שדוד, הפלישתי הולך וקרב אל דוד והאיש נושא הצינה לפניו. כך כתוב בפרק י' פסוק א', יש האיש ביה ידיעה, לא ואיש נושא הצינה, האיש. וזה איש בעיר הידיעה שהוא נושא את הצינה. נושא צינה הכוונה הולך עם המגן של גוליאת, נושא כלי. גוליאת הולך ויש מישהו שהולך לפניו עם המגן וסוחב לו את החפצים, האיש הזה. דוד לפי המדרש הורג את גוליאת ומנסה להוציא את החרב ולא מצליח. אומר לו האיש, אם אני אלמד אותך איך מוציאים את החרב הזאת של גוליאת, מה תיתן לי? ואומרתי, מה תיתן לי? אומרתי, תשמע, אם אני מלמד אותך, אני רוצה להתגייר. אני רואה איזה אווירים אתם, עם ישראל. אני רוצה להתגייר. אבל בתנאי אחד, אתה מחתן אותי עם האישה הכי יפה בעם ישראל. טוב? אומר לו דוד, בסדר. תלמד אותי איך מוצאים את החרב, ואני אדאג לחתן אותך עם את האישה הכי יפה. הוא מלמד אותו, זה ויעמוד. וישלפה מתערה, לימד אותו איך שולפים מהתער, שלף. אז דוד הולך וחוזר, אומר, טוב, היהודי, הגוי הזה רצה להתגייר, טוב, שים לו גיור, אמר, אתה הבטחת לי את האישה הכי יפה. זה היה אוריה והוא מתחתן עם בת שבע, כך אומר המדרש. אוריה זה היה נושא כלים של גוליאת, שהתחתן עם בת שבע, בגלל שהוא רצה את האישה הכי יפה. דוד היה שם, הוא ידע על מה הגיור הזה חל. מה זה לשלוף את החרב של גוליאת מהנדן? זה דבר אמצעני, החרב של גוליאת. דוד לא רק רוצה לכרות את הראש, חרב אין ביד דוד. דוד רוצה לגייס את הכוחות האדירים שתמונים אצל היריב לטובתו. לכרות את הראש, לכרות את תפיסת העולם של גוליאת, את היכולות שלו, את הביולוגיה של גוליאת. אני צריך לקחת את הכישרונות, את החרב שלו, להשתמש בזה בשביל לכרות. לא סתם, השיטה לכרות את הראש זה להשתמש בכלי של היריב ולגייס את זה לטובתך. ומי מלמד אותו את זה שם? אוריה. אוריה הוא שם היה, הוא היה במקום שדוד רוצה לקחת את הכוח הזה. ומה העניין את אוריה? מה שמעניין את אוריה זה שיהיה לי ביי, את האישה הכי יפה שתהיה שלי. זה אנטיתזה של דוד. דוד מקריב נפשו מנגד, כל מה שמעניין אותו זה להציל את עם ישראל. ואוריה מעניין אותו לשאת את תגייר אותי, אבל אני רוצה את האישה הכי יפה. מותו של אוריה זה בעצם מותה של התפיסה הפרטית. מותו של אוריה זה לשחרר את בת שבע אם אפשר להתבטא כך, מהבית החונק, מזה שאי אפשר להסתכל קצת למעלה ולהרים את הראש לראות מה זה מלכות ומה זה ישועה ומה זה שם השם. דוד נלחם בשם השם פה ברגעים המדהימים האלה, שדוד הקטן הזה בשם השם מכה את גוליאת. זה מה שבראש שלך? אתה לא רואה איזה גדלות יש פה? ברגעים האלו שדוד לוקח מבני עמון את הכוח האדיר שלהם, אוריה נדחה מפני דוד, ובת שבע חוזרת למה שהייתה צריכה להיות. ראוי באמת, מתאים שהאישה הכי יפה תהיה אל המלך. זה מתאים, זה טוב שכך. זה נכון, ראויה אל המלך. בוודאי, לא בגאווה של המלך. לא מצד הגאווה שלו. מצד שהמלך הוא הדבר הכי עליון. הוא הופעת שם שמיים. ראוי, ראויה הייתה, אומרת הגמרא בסנהדרין קופב. קופזיין, הייתה ראויה בת שבע לדוד. מתאים שהיא תהיה דווקא לדוד. חטא דוד ובת שבע, סוגיה דוד ובת שבע, היא כולה חלק מהמלחמה נגד בני עמון. היא נעשית בהקשר הרחב הזה. זה פרק י' מלחמת בני עמון ופרק י' בן מלחמת בני עמון. הכל זה סביב מלחמת בני עמון. זה הדרך של דוד לנצח את בני עמון. ככה הוא מנצח אותם. ולכן רק בסוף פרק י' בן. אחרי שברור שדוד הוא בסופו של דבר ריבונו של עולם בוחר בו. ולא רק בוחר, בוחר בחתונה הזאת. וישלח ביד נתן הנביא, אותו נתן שהוכיח אותו, הוא קורא שמו ידידיה בעבור השם. עכשיו, יואב יכול ללכוד את עיר הבירה. לפני כן לא הצליח ללכוד את עיר הבירה. עכשיו, כשדוד לקח עד הסוף, הנה, זה להיות, זה, לקחת את בני עמון, זה אצלך ביד. עשית תשובה. אמרת כן, נכון, זאת הייתה טעות, אני מתקן. עכשיו ראוי שדוד יבוא ויקבוש את עיר הבירה, ודוד עכשיו אוסף את כולם ויקח את עטרת מלכם. לוקח עכשיו בלב רגוע את העבודה הזרה הזאת, את הכתר של המלך הזה. נכון, לקחתי, זה נפל לי, אני הגעתי לשם בקדושה. אין פרטיות בישראל, הכל מתבטא למען האומה, למען המלך, כי המלך הוא שם שמיים, כי המלך הוא שם המלך. כבר אין הבדל, מלכות שמיים, מלכות ישראל, כל אחד. מי שנסה להפריד מלכות ישראל, מלכות השם, טועה. נכון? הכתר של המלך זה עבודה, הכתר של המלך זה לוקות, זה אותו דבר. את העם האמוני, זה שיא התאומה. ויעשה במגירה בחריצי הברזל, מגרזות ברזל, לביר אותם בלבן, משהו נורא מה שהוא עשה להם. זה שיא העבודה זרה, זה שיא השפלות העממיות הזאת. לא תדרוש שלומם וטובתם. איזה עם נבזה, מלא גאווה, מלא יוהרה, חושב את עצמו. ביזוי, כמו שהוא עשה למואבים, ויותר גרוע מה שהוא עשה למואבים, איך שהוא מבזה אותם. אבל בכל זאת היה פה דבר אחד לא טוב, והדבר הלא טוב הוא שדבר שיכולת לקחת אותו בישרות, לקחת אותו בצורה עקומה. זאת הבעיה, עשית מעשה עקום. יכולת להרוג, לקחת את האישה, להרוג את אוריה, לקחת את האישה. העובדה שזה נעשה בצורה עקומה, בצורה נבזית, זאת הבעיה. והעונשים שדוד יקבל מכאן ועד סוף הספר יהיו כולם כאלו. דבר שיכל לעשות בישרות נעשה בביזוי, דבר שיכול לעשות בצורה ישרה נעשה בצורה עקומה. זה העונשים. ההליכה טלטלה, הליכה לא להשתמש בכוחות זרים חיצוניים בשביל להשיג מטרה שכשלעצמה אפשר להשיג אותה, היא לא רעה, אבל למה להשתמש בכוחות כאלו חיצוניים?
תשמור על תארת ישראל. למה להכניס את חרב בני עמון? לא צריך את חרב בני עמון. אנחנו עצמאות שלנו.
דוד דן את עצמו ארבעתיים, ישלם, בפרק י"ב פסוק ו', ולכן כל המפרשים עומדים על כך, וגם חז"ל, שהוא ילקה, הוא ילקה ארבע דברים. רש"י פה אצלנו מפרט, הילד ימות, הילד הראשון מבת שבע ימות, וננסה לעשות בפעם הבאה. פרק י"ב אמנון ותמר, כלומר גם תמר וגם אמנון, זה שני סוגיות, ומרדיו שלום. בתוך ביתו של דוד ארבע מלכויות, יש כאלו שקצת סופרים אחרת, אבל מכאן עד כמעט סוף הספר, אפשר לומר עד פרק פרק כף, פרק יוטף, לא לומר עד פרק יוטף, הספר מסתיים פרק כבד, מעט עד סוף הספר, התשלום הכבד שדוד צריך לשלם על על העובדה שהוא יקעת אוריה בחרב נעמה. טוב, שבוע טוב, הצלחה.